שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים בשיחה שלנו עם הרב לייטמן לעצור קצת את מרוצת החיים ולנסות להתבונן על עצמנו כבני אדם מן הצד. מה קורה עם הדבר הזה שקוראים לו חיים? לאן זה הולך? תהיו איתנו. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אנחנו גם בשיחה הקודמת בעצם מדברים על האדם, על ההתפתחות שלו, על מה מיוחד באדם לעומת החי, ודיברנו על זה שהאדם יש בתוכו איזושהי תוכנה של התפתחות שדוחפת אותו מדור לדור להתפתח יותר ויותר. הגענו באמת למצב שמאנשי מערות פיתחנו מדע, טכנולוגיה, נשק, הרסנו כבר את כדור הארץ, זאת אומרת עשינו הרבה הרבה מאוד דברים לאו דווקא חיוביים, והבנו שכל זה חלק מההתפתחות שלנו, וזה לא סתם קורה. והיום אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת זמן די מיוחדת, למרות כל השפע, ההזדמנויות, השפע החומרי שיש לעומת מה שהיה פעם, מחקרים מראים שאנשים לא יותר מאושרים, אולי אפילו פחות, רמות הדיכאון רק הולכות ועולות, אנשים נמצאים מאוד בסטרס, הרבה מאוד אנשים מבולבלים, לא יודעים לאן לכוון את החיים, לא רוצים ילדים, לא רוצים את הדברים שהדורות הקודמים רצו. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שהעתיד הוא לא ברור, מעופל. אנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו הולכים. דיברנו על זה שאותה התפתחות שלנו היא נמצאת בעלתה, והיום אנחנו רוצים להבין לאן אנחנו באמת הולכים, לאן תוכנת ההתפתחות של האדם דוחפת אותו, מובילה אותו, ולמה אנחנו נמצאים היום במצב כל כך לא ברור, כל כך מבולבל.
אנחנו היום נמצאים במצב מאוד יפה, מאוד טוב, שאנושות מתחילה לראות את סיום ההתפתחות שלה על ידי האגו שלו שמתפתח בה, ועל ידי הכוחות המוח ולב, מחשבה ורצון שהאגו שלנו דוחף להתפתחותם. אנחנו פיתחנו במשך ההיסטוריה הרבה סוגי מדע, טכנולוגיות למיניהם, מהמקלות וגלגלים ועד כל מיני המכשירים שהם באמת מאוד חכמים, מאוד מורכבים. אנחנו הגענו לחלל, אנחנו ירדנו לתוך עמקי הים, אנחנו בונים מכשירים מאוד מיוחדים, מחשבים. אנחנו מאוד מיוחדים בציור, במוזיקה, ביצירות למיניהם. אנחנו בונים מגדלים כמעט קילומטר בגובה. אנחנו יכולים ממש לעקוף כדור הארץ באוניות ובמטוסים ובמה לא. אנחנו הגענו למצב שאדם יכול סתם לשבת להתיישב במטוס ולטוס מיבשה ליבשה ולהיות ממש, זאת אומרת, אין גבול כביכול ליכולת שלנו כאן על פני כדור הארץ לסדר לעצמנו חיים טובים. ואנחנו הגענו למצב שאנחנו מסוגלים לעבוד אפילו כמה שעות ביום ואולי עוד פחות, ולספק לעצמנו כל מה שצריכים. ויחד עם זה אנחנו רואים שהטבע שלנו שדחף אותנו לכל ההתפתחות הזאת, יחד עם זה דחף אותנו להתפתחות של האמצעים רעים, כלי נשק, כל מיני, כל דבר שאנחנו מפתחים, אנחנו מפתחים בסופו של דבר משום מה לרעתנו. אנחנו רואים את זה אפילו במוזיקה, בציור, בבלט, בספורט, בכל דבר. זה הכל הופך להיות במקום משחק, במקום נוי, במקום יופי, במקום משהו נעים לכולם, זה הופך להיות להטרדה, למשהו ש...
תחרות.
תחרות, כן. גם כן... ראינו את זה עם כל דבר שאדם פיתח, גם עם הדתות, עד כמה שהם בשנאה זה לזה, ובכמה הם מפלגים את האנשים, ומרחיקים בין בני אדם, ועוד ועוד. זאת אומרת, כל מה שאדם פיתח, אפילו מצורה חומרית ביותר, עד הצורה הרוחנית כביכול ביותר, בחברה שלו, בחברה האנושית, זה הכל בסופו של דבר לא מכוון לטובת האדם. ולמה? מפני שהיסוד שלנו הוא יסוד הרע. זאת אומרת, יש לנו שכל, יש לנו רגש, יש לנו מאוד, הרבה מאוד הבחנות טובות בנו. הטובות הכוונה שאנחנו מסוגלים לעשות הרבה דברים. אבל מה שאנחנו עושים, זה תמיד, תמיד עושים משום מה לרעת הזולת. וזה ביטוי של העיקרון של הטבע שלנו, היסוד של הטבע שלנו, שהוא נקרא יצר הרע. ולכן אנחנו מגיעים למצב, כמו שאת אמרת, שאנחנו מיואשים מההתפתחות שלנו, המצב הוא באמת הולך ומדרדר מצד אחד, אבל המצב הזה מראה לנו עד כמה שאנחנו בעצם צריכים כאן שינוי, ואנחנו לא יכולים לשלוט על הטבע שלנו. אם עכשיו אנחנו נלך ונבנה משהו חדש בחברה אנושית, או בחברה מדינית, כן? או במשפחה, או במשהו, איפה שלא נהיה. אנחנו בכל זאת, אחר כך נברר שכל הדברים שעושים, הם עוד יותר גרועים ממה שהיה קודם. זאת אומרת, אנחנו מיואשים, מרימים את הידיים, לא רוצים יותר כלום. לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים. הממשלות מבינות שהן לא יכולות שום דבר לנהל. אלה, יש להם דחף לאנשים האלו לסובב את הדברים. אז כאילו שהם סובבים. וסובבים לפי הרוע שיש בכל אחד ואחד. וככה זאת התוצאה שרואים. לכן נמצאים אנחנו בהכרת הרע. מה שנקרא. הכרת הרע של הטבע האדם, שבמקרה הזה כאילו שב ואל תעשה עדיף. למה? כי לפחות אל תעשה שום דבר, אז לא יהיה יותר רע ממה שיש. כן? ולכן האנושות בצורה אינסטינקטיבית מתחילה כאילו להתייאש ולעצור את עצמה ככה רימית את כל ההתפתחות שלה. וזה מה שאנחנו רואים. אנחנו נמצאים לפני זה, במיוחד זה מורגש בכלכלה, במסחר בינלאומי, בכל המערכות כלכליות, מסחריות, בכל הדברים. אנשים לא רוצים יותר.
לא
הרבה
רוצים.
מאוד מהאנשים הצעירים לא רוצים כלום. מעדיפים ככה לחיות, כמו שהם.
לא להתחייב לשום דבר.
לא להתחייב לשום דבר, לחיות אצל הורים, לא רוצים לעבוד, לקבל איזושהי הבטחת הכנסה אולי קטנה, וגם כן לא להתפתח. לא היסטוריה, לא משהו מהתרבות, מחינוך, מציור, ממשהו, ככה. לא, לא רוצים. מה יש לי מזה? מה יהיה לי מזה? זאת אומרת, כבר עברנו את הזמן שלמדנו ששום דבר לא מביא לי סיפוק. וההפך, כל דבר שהתפתח הביא לי רק יותר הכרת הרע.
אפשר לומר שזה כבר לא רוצים את מה שמוכר, אבל אולי כן רוצים משהו שפשוט עדיין לא מגולה, או אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים.
בינתיים נמצאים במצב שלא רוצים כלום. כי מיואשים ולא יודעים איך לפתור את הבעיה הזאת. וכאן זו בעיה גדולה, שאם אנחנו מדברים נגיד עם הדור הצעיר, הם בינתיים מאוד סקפטיים, לא רוצים לשמוע כלום. זאת אומרת, עדיין יש להם ייאוש ממה שהיה, אבל עדיין לא כואב להם מספיק, במה שהם לא עושים כלום. ולכן אין עדיין קרקע כדי לזרוע אלה זרעים להתפתחות החדשה. זה עדיין לא מעניין אותם. הם עדיין לא מרגישים רע בזה שנמצאים באיזה
חוסר אנרגיה.
השייה כזאת.
כן. ובעצם מה שהבנתי לך גם בשיחה הקודמת, זה כל התהליך הזה הוא איזושהי התפתחות מחויבת. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תוכנה שפועלת בנו
זה,
מהטבע.
זה כך אנחנו מגלים מצד חכמת הקבלה. אבל לא שהאנשים מגלים את זה.
כן.
אנחנו, המקובלים, כן, מגלים את התוכנה הזאת הכללית שתמצאת בטבע. ואנחנו מגיעים עם ההסבר הזה לכל בני אדם, כי זה חכמת הקבלה מחייבת אותנו כך לעשות בדורנו, ולהתחיל ללמד את האנשים מה באמת עלינו לעשות. שסימנים האלו שאנחנו רואים מהטבע, והשיטה שצריכה לגלות להם מה התוכנה האמיתית, הם הולכים יד ביד. שלפני שה... שיטה הזאת היא קיימת כבר 6,000 שנה, אבל אנחנו היינו מחכים, אני מדבר מהמקובלים בכל דור ודור, משך הדורות האלה, מהאדם ועד היום, שהיינו מחכים לגלות את הייעוד של חומת הקבלה, מפני ש הדור לא היה עדיין ראוי, לא דור לא זכאי. אפילו בעל הסולם אמר שדור לא זכאי, שהוא רצה לגלות את העיתון האומה, שרצה לפרסם ועוד ספרים שלו, כאלה שכתב במיוחד מאמרים לדור הצעיר, לדור החופשי, כן? לשדרות העם, מה שהוא אומר. אז שסגרו אותו, שהלכו נגדו, אז הוא אמר, דור עדיין לא ראוי, והפסיק. אבל אנחנו כבר נמצאים בדור הבא, אחר. הוא אמר שמ-1995 ועלה, חומת הקבלה חייבת להתגלות להכל, ואנחנו באמת התחלנו מאז לפרסם אותה, בכל הכוח האפשרי, ועד היום נמצאים במצב שאומנם שקמים ממש הרבה כוחות נגדנו, אבל אין לנו ברירה. ההתפתחות האנושית והפקודה מלמעלה, מתוך התוכנה הזאת עצמה, מכוח עליון, היא מחייבת אותנו כך לעשות.
אז לפי החוכמה הזו של הקבלה, תוכנת ההתפתחות הזאת שקידמה אותנו לאורך כל ההיסטוריה האנושית, לאן היא מכוונת אותנו בימים אלה?
להפצת חוכמת הקבלה לעם ישראל ולכל העולם בצורה כמה שיותר רחבה.
לא, לא מבחינת הידע והחוכמה, אלא מבחינת ההתפתחות שלנו כמין אנושי.
להסביר
לכולם. מה המקום הבא שאליו תוכנת ההתפתחות רוצה לקדם אותנו?
תוכנת ההתפתחות חייבת לקדם אותנו לחיבור בינינו, שהאנושות תקבל צורת העיגול. שכולנו נהיה בשווה, בשוויון, מחוברים כאיש אחד בלב אחד, בצורה ש... זה חייב להתגלות לפני כולם, כי הצורה העתידה של האנושות.
איך הצורה הזאת שאתה קורא לה עיגול, תשפיע על החוסר סביעות רצון שאנשים היום מרגישים, חוסר סיפוק שכאילו מבחינה אומרית אולי יש הכל, אבל בתוך הלב משהו ככה חסר. שאולי נולדתי עם כפית של זהב, ככה אם אני מסתכל על כל הדור, ואין לי התרדות הקיום כמו שהיו לדור של אבא שלי, ודאי לא של סבא שלי. איך הצורה הזאת העתידה שאתה קורא לה עיגול, קשורה לזה שהיום אנשים, אולי יש הכל, אבל משהו חסר.
לא משהו, העיקר חסר. העיקר חסר. זה לא משהו, זה משהו, זה חסר בשביל מה אני חי. חסר מטרת החיים, מהות החיים. מה טעם בחיים, זה מה שחסר, וזה לא יכול לחסות שום דבר. ודאי שאם אתה תכניס את האדם למסגרת כזאת, שהוא יחיה שם חיי בהמה, שלא יהיה לו מה לאכול בכלל, ומה ללבוש וכו', אז הוא קודם כל ידאג לחיים שלו, לחיות שלו בהמית, גשמית. אבל אחרי שיש לו את זה, מיד שוב, ממש הוא ירגיש שנפתחת ממנו שם מבפנים שאלה מה טעם בחיים, בשביל מה אתה חי? שהוא כבר ירגיש שהוא חי, שיש לו לאכול, לשתות, להלביש, כן, את עצמו, אז מיד אחרי זה באה השאלה, בשביל מה?
שזה בעצם הדבר שהופך אותנו לאדם, שדיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שלחיות אין שאלה כזאת, אבל לנו, לאדם, יש שאלה. אז רציתי להבין סוף סוף למה? למה יש לנו את השאלה הזאת, ולאן היא צריכה לקחת אותנו? מה זה נקרא להיות אדם?
השאלה הזאת חייבת לקחת אותנו להתפתחותה, להתפתחות האדם.
כן.
והאדם זה מי שמגיע בכיבור עם כל היתר בני אדם, למצב שהוא מתעלם מעל האגו שלו, שדווקא האגו שלו מראה לו איפה הוא צריך לתקן את עצמו, ולהיות למעלה מהאגו שלו, לא להרוס אותו, אלא למעלה להיות מזה, כמו שכתוב על כל פשעים, פשע זה האגו שלנו, שאנחנו משתמשים זה לזה, כן? על כל פשעים תיחסה אהבה, ואז אנחנו מגיעים, ולאהבת לרעך כמוך, ואז אנחנו מגיעים לרמת החיים אחרת לגמרי, רוחנית, זאת אומרת, לא בגוף שלנו הגשמי, הבימי, של דרגת חי, אלא אנחנו מתחילים לחיות ברוח, שזה דרגת המדבר. המעבר הזה הוא מעבר מאוד עדיין לא מובן לבני אדם, אבל זה ממש כמו לידה חדשה, שקורה לנו מבחינה רוחנית, שאנחנו חייבים את זה לעבור, ולעבור את זה זה לא פשוט, הייתי אומר מראש.
מה זה אומר שעוברים?
זה, לכן מתגלה השיטה שהיא מכוונת אותנו לחיבור בינינו, ובמידה שאנחנו מתחברים, אז משפיע עלינו כוח העליון, כוח האיכות, כוח החיבור ומחבר בינינו, וכשאנחנו מתחילים להיות מחוברים, אז על פני האגו שלנו שרוצה להבדיל בינינו, אנחנו מתחברים בינינו, ואז בפער בין הכוחות שמפרידים אותנו וכוחות שמחברים אותנו, בפער בין שני הכוחות האלו, אנחנו מרגישים חיים חדשים.
כשאנשים יהיו מחוברים, כמו שאתה קורא לזה, מחוברים, כן. או אמרת קודם בצורה של עיגול, כשאנשים יהיו מחוברים, כל מי שהוא יהיה מחובר הוא ירגיש אושר?
כן.
איך זה ישפיע על ההרגשה האישית של כל אחד?
כל אחד ירגיש שהוא חי ברמה חיים אחרת.
איזו רמה?
רוחנית.
כלומר?
הוא חי למעלה מהגבלות הגוף. למעלה מהגבלות הגוף החי. גוף החי הוא תלוי בזמן, בתנועה, במקום. הוא תלוי במה הוא ממלא את עצמו ודואג לזה כל הזמן. איך הוא ימשיך את עצמו מדור לדור. כל הנטיות האלה, אינסטינקטים האלו שקיימים בבהמה, בחיה, האדם מתעלם מעל זה. הוא מתחיל להיות חופשי מזה. הדאגה שלו רק לעוצמת החיבור יותר ויותר להשיג. וזהו.
לא כל כך הבנתי. שאלתי איך המצב הזה שאתה קורא לו שאנשים יהפכו להיות מחוברים, או בצורה כמו עיגול, איך זה ישפיע על הרגשת העושר, הסיפוק, סביעות הרצון מהחיים של כל אחד ואחד? אז מה הייתה התשובה?
אנשים ירגישו מהחיבור ביניהם, אנשים ירגישו מהחיבור ביניהם, רמת החיים יותר גבוהה, למעלה מכל העולם הזה, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך, שאתה מגיע לגילוי העולם החדש, מציאות החדשה, בזמן שאתה חי בגוף שלך בעולם הזה, ומתחיל להרגיש כבר המדרגה האחרת, למעלה מהגוף, מחוץ לגוף, בזמנים האלו גם כן. וכך אתה עובר מהרגשת העולם הזה להרגשת העולם העליון יותר. עד שגוף שלך גומר את התפקיד שלו ונפטר כמו כל חיה. ואתה כבר רוכש את החיים רוחניים. זו מטרת חוכמת הקבלה, שאדם בצורה טבעית לא יכול להתפתח על זה. אלה חייבים אנחנו לקבל את השיטה הזאת מלמעלה, מדרגה היא אהבה.
אז אם, דיברנו על, על בעצם ההתפתחות של האדם, שהוא מפותח יותר מהחי, שיש לו איזושהי יכולות, ולאורך ההיסטוריה הוא מפתח את עצמו ובונה את כל הדברים שהוא בונה, ובפועל אנחנו רואים שזה לא מביא אותנו לאיזושהי תוצאה טובה ויפה, ואנחנו שואלים, אז מה כל כך עושה אותנו מותר מן הבהמה? מה באמת כל כך טוב בנו? ואתה כאן אומר, הטבע הכין לנו איזשהו מצב אבולוציוני מאוד מאוד מפותח, מאוד כן. מאוד נעלה שאנחנו אמורים להגיע אליו, שזאת בעצם המטרה שלשמה אנחנו מתפתחים כל כך הרבה זמן.
כן.
אז באמת, אני מנסה להבין איך זה אמור לקחות כאילו השינוי הזה. אנחנו בסך הכל נמצאים בתוך איזשהו גוף חי, אתה כאן מדבר על מציאות שהיא מציאות של רוח. מה זה השילוב הזה? בשביל מה בכלל היינו צריכים לעבור כל כך הרבה אלפי שנות התפתחות שבתוך גוף חי, בשביל בסופו של דבר להגיע לאיזושהי התפתחות שהיא בכלל רוחני? למה יש את התהליך הזה מתוך החומר לרוח? למה לא מיד לברוא אותנו יצורים עם יכולות רוחניות?
לא, אנחנו צריכים בעצמנו לרכוש את הדרגה הבאה. אם היינו מתפתחים בצורה כמו מדומם לצומח, לצומח לחי, כן? ועכשיו מדרגת החי, כי אנחנו חיות בסופו של דבר. כן. רק יותר מפותחות. כן? לא. אז אם היינו ממשיכים את זה, אז הטבע היה ממשיך איתנו, אז אנחנו היינו הופכים להיות ליצורים, אבל שקיימים בתוך הטבע בצורה אינסטינקטיבית. מה שכן אנחנו עכשיו מתחילים לקבל יכולת להיות נגד הטבע שלנו, לבנות משהו שהוא מנוגד לטבע שלנו, כי כל הטבע הוא אגואיסטית, כולם קיימים רק לטובת עצמם, ואנחנו רוצים כאן לפתוח הצורה החדשה של הקיום, ההפוכה מהטבע הקודם. כן? Mm-hmm. צורה הזאת היא נקראת צורה רוחנית.
שלה אתה קורא בעצם אדם.
כי מפני שהוא דומה לכוח עליון של הטבע, שכולו השפעה ואהבה.
וזה בעצם מחויב, זאת אומרת מראש זה, הטבע ככה מכוון אותנו שנגיע כן. לכזה מצב. זה כל כך רחוק מכל מה שאנחנו מכירים.
הפוך.
אז זהו, אני מנסה להבין, כאילו, מה הקשר בין המציאות שלנו שאנחנו רואים, החומרית הזאת, לאיזשהו מצב שצריך להתלבש בנו, מצב רוחני. קשה מאוד לאחוז בזה. האם יהיה איזשהו נתק מאיך שאנחנו חיים עכשיו, או נמשיך לחיות בתוך העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, רק עם עוד איזשהו רובד?
זה צורה אחרת של קיום, בממדים אחרים, במידות אחרות. צורה נצחית, שלמה, למעלה מהגבלות, למעלה מגבולות. על זה קצת מדברים פיזיקאים שמתעסקים בקוסמולוגיה, בתיאוריות איינשטיין ועוד, ששם כבר אנחנו רואים שהמדע גם כן נוגעת קצת בכל העניינים האלה של למעלה מזמן, תנועה, מקום, שנעלמים כל ההגבלות האלה מהפסיכולוגיה שלנו. אז אנחנו עוברים כאן לפסיכולוגיה אחרת, במקום אינטרוברטית, אקסטרוברטית, מחוץ לנו.
כשאנשים מחוברים, כמו שאתה קורא לזה, זה הצורה העתידה שאנשים הופכים להיות מחוברים.
כן.
כשאנשים מחוברים, איך הם מתייחסים אחד לשני?
כמו כל אחד לעצמו, כך לאחרים. בדיוק. בצורה מוחלטת.
הזכרת קודם, כששאלתי אותך מה תהיה הצורה העתידה, אמרת שבני אדם הופכים, מקבלים צורה של עיגול. מה זה אומר עיגול?
בצורת העיגול שכולם שווים. לגמרי שווים.
אבל כולם לא שווים. כל אדם הוא שונה, כל אדם הוא מיוחד.
לא, זה שכל אחד מיוחד זה מצד הטבע.
כן, כך נוצרנו.
אבל אנחנו עושים את עצמנו שכולנו שווים.
במה שווים?
בזה שאוהבים זה את זה, כל אחד לפי יכולת שלו.
אוקיי. עכשיו, עוד שאלה. הזכרת שבצורה העתידית הזאת שאליה אנחנו מתקדמים, בעצם היא צורה של ואהבת לרעך כמוך.
כן.
ואהבת לרעך כמוך, זה לא נשמע כמו משהו עתידי. זה משהו שכבר אלפי שנים תוכנים לנו בראש, ככה, אתה יודע, מכל הדתות ומכל התפיסות עולם והפילוסופיות וכן הלאה. אתה שם את זה כאיזשהו יעד עתידי, אבל אלפי שנים זה נמצא פה ורואים שזה לא ממש מוצא את מקומו ב- 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 ביחסים...
שיטת החיבור? חוכמת הקבלה?
לא, לא, ממש לא. הזכרת קודם שבעתיד בני אדם יהיו מחוברים, הקשר ביניהם יהיה בצורה של עיגול, ובעצם יתממש בהם הכלל של ואהבת לרעך כמוך, בעתיד.
בעתיד זאת אומרת, זה מימינו והלאה.
מימינו והלאה.
כן, אבל לא לפני זה.
אבל אלפי שנים אנחנו שומעים עליו כבר על הכלל.
זה שומעים. זה שומעים כבר 6,000 שנה.
אוקיי, אז, נכון. אז מה חדש כאילו עכשיו?
החדש שאנחנו הגענו עכשיו לייאוש הכללי מכל ההתקדמות שלנו, מכל הקיום שלנו על פני כדור הארץ, ועכשיו אנשים מתחילים לשאול בשביל מה אנחנו חיים ולמה אנחנו חיים, שאם קודם היו שאלות למה ובשביל מה, זה לקנות משהו, לרכוש משהו, אז היום זה כבר שואלים על מהות החיים.
השאלות האלה והייאוש הזה והרקנות הזאת בעידן השפע החומרי, הם דווקא הופכים אנשים להיות מכונסים יותר ויותר בתוך עצמם. כשאתה מצייר באופק משהו שהוא מאוד מחובר, מאוד מקושר, מאוד ואהבת לרעך, כן. זה כאילו בדיוק האנטיתזה ממה שרואים.
ודאי, ודאי. כי זה לכן מתגלה השיטה שהיא מזמינה כוח מיוחד חיצון, שנקרא מאור המחזיר למוטף, כוח כזה מיוחד, אור. זהו. כמו הפיזיקאים גם כן אומרים על כוח הזה שממלא את היקום. והכוח הזה הוא מטפל בנו. והופך אותנו להיות מחוברים יחד. הוא עושה את זה, לא אנחנו.
וזה גם לא ממש דומה לכל מיני דברים אחרים שהכרנו של רצונות לחבר
לא,
את האנושות.
אין שום דבר
למה ש... אתה מדבר פה על מימד אחר לגמרי.
מימד אחר לגמרי. אין שום דבר לא עברנו שאפשר לדמות ולתת דוגמה.
אז אם הייתי שואל אותך שאלה אחרונה, כי הזמן שלנו לצערי נגמר, מה הכי כדאי לרצות בימינו? מה היית עונה לי?
לדעת איך להתחבר כולנו יחד, כדי לגלות מימד הבא, שהאנושות חייבת להיכנס בה, חייבת להיוולד. ולכן המשבר זה התרגום שלו לידה.
תודה רבה לך הרב לייטמן. תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.